בטיפולו של האילן אינו זכאי שיניבהו לו, השם יתעלה, כאילו שלא יצפה אפילו לשפע היבול. וכך בעל מעשי המשמעת, אם נתאמץ ומהר ונשתדל לעשיית מה שיש בכוחו ויכולתו ממנה, יבואהו הסיוע והעזר מאת השם יתעלה על עשיית מה שאין ביכולתו, שהוא התנובה הנעלה והטובה עצומה מאת השם על בחירה ואנשי אהבתו. כלומר, ההשתדלות בידינו, התוצאות לא בידינו, אבל התוצאות תהיינה, ברכת השם תהיה בדרך כלל בהתאם להשתדלות. כנקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי, זה שהוא נותן לנו להתחיל והוא יבוא להשלים. ואמרו קדמוננו בעניין זה, תורה, שימו לב כל ה... כן, הברייתא המפורסמת של רבי פנחס בן יאיר, אז כולנו מכירים אותה כפי שצידר אותה הרמח"ל במסילת ישרים, אבל האמת היא שזה בבלי בעבודה זרה, וזה גם ירושלמי, ויש גם בראשונים כל אחד מביא את ה... ראינו את זה שרבנו אברהם בן הרמב"ם מביא את הברייתא הזו בכלל בגרסה שונה, ובקיצור זה... כל הסדר של מסילת ישרים זה בערבון מוגבל, כאילו זה לא מוכרח שזה דווקא כך, כי זה לפי גרסה אחת בברייתא. פה הרב קפח מאיר, ערה 4, זה בבלי בעבודה זרה וירושלמי בשקלים, וגם בין כתבי היד יש הבדלים, והראשונים שמצטטים כל אחד מצטט את זה בסדר שונה. ואמרו קדמוננו בעניין זה, תורה מביאה לידי מעשה, מעשה בכלל לא נזכר אצל הרמח"ל, תורה מביאה לידי זהירות, תורה מביאה לידי מעשה, כן, נמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, מעשה מביא לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי פרישות, לא לידי נקיות כמו אצל הרמח"ל, פרישות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, וחסידות גדולה מכולם, שנאמר אז דיברת וחזון לחסידיך. למה הוא הביא את זה? הוא הביא את זה כדי להראות שאדם מתחיל בדברים מאוד מאוד טריוויאליים, תורה ומעשה וזהירות וזריזות, בסופו שהוא מגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות של חסידות וטהרה. ואמרו קדמוננו, כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, כבנה, הוא מקיים את התורה במצב כמעט בלתי אפשרי, והמצב יהפך להיות אפשרי ואפילו נוח. ואמר החכם, כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה. מי טוב לפניו? מי שעמל ומתאמץ, הקדוש ברוך הוא ישמח אותו וייתן לו להבין, יאיר את עיניו. בכל זמן שנתעלם ממה שביכולתו ונתרשל במה שבכוחו, ירחק ממנו הסיוע והעזר מאת השם לכך. הרבה פעמים אדם כאילו מתוך עצלנות שהיא מוסוות כביטחון, אז הוא משליך על השם יעבור בלי לנקוף אצבע, הוא רוצה שקדוש ברוך הוא יעשה את כל העבודה, והוא בכלל עוד לא ראוי לכך, כמו במשל העץ, אם אדם לא עידר ולא השקע ולא זיבל וכו', אז אין לו מה לבקש בברכת השנים שהפרדס יניב תנובה טובה. אז הרבה פעמים יש במידות הנפש שמתחפשות, כן, עצלות יכולה להתחפש לביטחון. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה אתה את המקסימום שאתה יכול, נכון שזה מינימום, תעשה את המקסימום, אחר כך אני אבוא ועשה את כל מה שאתה לא יכול, אבל לא את מה שאתה יכול. בכל זמן שנתעלם ממה שביכולתו ונתרשל במה שבכוחו, ירחק ממנו הסיוע והעזר מאת השם לכך, כמו שנאמר, רחוק השם מרשעים. אז פה רשע במשמעות שהוא לא רוצה להתאמץ, לא דווקא שהוא עושה רע. ואמר, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. והאופן השניים ועשרים, חשבונו עם נפשו בעת התערבותו בין בני האדם לטובת אנשי העולם. כן, ראינו, אתמול סיימנו, התחלנו ביום חמישי שעבר, כמה חברה המונית היא לא טובה וכמה חברה אידיאלית היא טובה. פה זה יותר ההתבוננות ביחסי אנוש ובחברה, עם יותר דגש על ענייני העולם הזה, לא על עניינים רוחניים בדווקא. חשבונו עם נפשו בעת התערבותו בין בני האדם לטובת אנשי העולם, כגון חרישה ובניין ומקח וממכר וסוגי הסתיירות בני האדם זה בזה על בניין העולם. בדרך כלל התארגנויות וחברויות נוצרות שיש איזה פרויקט שאפשר להרים אותו רק במשותף, עושים איזה קבוצת רכישה, לא יודע מה, פרויקט בנייה או משהו כזה. ואז אדם צריך להתבונן, כל אחד מהנוכחים צריך להתבונן, שירצה להם כמו שירצה לעצמו מהם. מה שאתה מצפה מהחברים, מהחברה כלפיך, אז תדע גם לספק את זה לחברה. ויתעב להם ממנו מה שמתעב לעצמו מהם, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. ויחוס עליהם ויסלק מהם כפי יכולתו מה שמזיקם, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. כמו שאמר הכתוב, ואהבת לרעך כמוך. כמעט כל הראשונים מפרשים שעומדים על זה שהתורה לא אמרה ואהבת את רעך, אלא לרעך. והלמד הזו של למד המגמה, זה האהבה כאן היא לא יחס נפשי, אלא יחס מוחשי, פרקטי. לרעך, כל מה שאתה רוצה, כמוך, הכוונה, כל מה שאתה מצפה שרעך יעשה לך, תעשה אתה לרעך. כלומר, זו מצווה שהיא מעשית, היא לא נפשית. מי שישב כל היום וישדר גלי אהבה לכל עבר, וזה, הוא לא מקיים ואהבת לרעך כמוך. והמשל בזה, כגון אנשים שנסעו לארץ רחוקה בדרך לא סלולה, וצריכים ללון בתחנות רבות בדרך, ויש להם בהמות רבות עמוסות במסעות כבדים, ומספר האנשים מועט, כל אחד יש כמה בהמות, כל פעם לטעון ולפרוק, ולכל אחד מהם בהמות רבות שמוטל עליו להעמיס עליהן ולפרוק כמה פעמים, בכל ערב בפונדק. הרי אם יעזרו האנשים זה בזה לטעון ולפרוק, והיו דואגים לשלום כולם, ולהקל מעליהם, ולחלק ביניהם, ולשוות בעזרם זה בזה, יגיעו במצב מצוין, אם תהיה חלוקת עבודה נכונה. שברגע שמגיעים לפונדק, אז חצי פורקים, ושניים מתחילים להכין ארוחת ערב, ועוד שניים הולכים לישון, כי אחר כך הם יקומו לשמור על הבהמות, כשכולם ילכו לישון וכו' וכו', כולם ירוויחו. אבל אם כל אחד מכיר רק את עצמו, והוא צריך גם לשמור על עצמו ועל בהמותיו, וגם לפרוק וגם ארוחת ערב לחפש, כולם מפסידים, בגלל שאין שיתוף פעולה, דבר פשוט. כן, ואם הרפו זה מזה ונתפרדו וחשב כל אחד מהם להיטפל בעצמו, יובדו רובם. יכול להיות שכרגע זה יותר נוח, כי כרגע אני לא צריך משהו, אז למה שאני אעזור לחברי? אבל בסופו של דבר כולם מפסידים. ומכאן אחי כבד העולם על אנשיו והוכפלה עליהם עבודתו ותורחו. כלומר, בגלל שאין שיתוף פעולה ואין פרגון וויתור, וכל אחד מתמודד לבד, אז מלחמת הקיום היא הרבה יותר קשה, ובזה צריך להתבונן. אבל פה צריך התבוננות קולקטיבית, כן? זה לא יעזור שרק פלוני או אלמוני יתבוננו. מפני שהם רצו להיפרד ולהתייחד כל אחד בחלקו ממנו. כל אחד אומר, אני אדאג לעצמי. הוא לא מעדיף לא לתאם ולא להודיע על כוונותיו. ולא רק שהוא רוצה את חלקו, אלא הוא למעלה ממה שמגיע לו בו. כן? כל אחד רוצה גם לאכול את כל העוגה לבד. וכיוון שרצו ממנו, מהעולם, מעל המגיע להם, ודרשו בו מה שלא להם, מנע מהם העולם את המגיע להם ממנו והפסידם חלקם בו. הרבה פעמים מלחמות שמביאות המון סבל והמון זה נובעות מכך שלא מוכנים לוותר, כל אחד רוצה מעבר למה שמגיע לו, ולפיכך אינם מרוצים בו ואין אחד מהם שאינו מתעונן בו ובוכה עליו. זה כשלמדנו את המורה, אז הרמב״ם שם הזכיר שהאדם כאילו מאוד מתלונן על הרוע בעולם, ואם הוא יתבונן על סיבות הרוע, אז הוא יראה שחלק מהרוע הוא באמת טבעי, אבל זה חלק קטן. הרבה יותר רוע יש בעולם שבני אדם עושים אלו לאלו, זה רוב הרוע בעולם, פשע ומלחמות וכל מיני דברים כאלה, מחלוקות. ועוד יותר רוע זה מה שאדם עושה לעצמו, בהחלטות לא נכונות וכו', אבל פה זה סוג הרוע השני, שהוא בכלל לא הכרחי. מפני שביקשו בו מותרות החיים, לפיכך מנע מהם את המזון, כן, לפיכך מנע מהם העולם את המזון, זולתי אחרי עמל רב והגיעה גדולה ועצומה. יכול להיות שהוא רומז פה לחטא אדם הראשון. כאילו היה לך הכל בקלות, רק תקטוף ותאכל כמה שאתה רוצה. אבל אתה מתעקש דווקא מעץ הדעת, אז עכשיו בזעת הפך תאכל לחם, תתעסק עם קוצים ודרדרים. כאילו זה מין משל כזה לכך ש... אם האדם היה עם תאבון קצת מרוסן, הוא היה יכול לחיות בקלות. אבל זה שבני האדם הם, אין סובעה לשאיפות שלהם ולאמביציות שלהם, אז כולם עובדים הרבה יותר קשה והם נלחמים זה בזה. ואילו הסתפקו בחלקלתם והשתוו במרצם לתועלת כללותם, כן, אם אדם היה מפנה חלק ממרצו לטובת הכלל והשתוו במה שמגיע להם, כן, היו מנהלים כלכלה, לא יודע אם קומוניסטית, אבל כלכלה של שהחזקים יותר עוזרים גם לחלשים, היו מתגברים על עולמם ומשיגים בו את רוב מאווייהם. כן, המצב היום זה שבאפריקה מתים מרעב ובאמריקה מתים מסבא. אם אמריקה הייתה מעבירה קצת לאפריקה, אז תוחלת החיים, איכות החיים בשני המקומות, זה החידוש, לא רק באפריקה, אלא גם באמריקה היה יותר נחמד. הם היו אוכלים שם פחות צ'יפסים, קטשופ ופיצות כל היום. הם מעבירים חלק לאפריקה. ולא די להם שלא נעזרו זה בזה על עולמם, אלא שהחלישו זה את זה ועזר כל אחד נגד חברו ודיקה את כוחו. ולפיכך לא הגיע אף אחד מהם למבוקשו ולא השיג את חפצו. מין סינדול הדדי כזה. הרבה פעמים יש לך חברות שהן מתחרות, אם היו משתפות פעולה, יכולות, שניהם יכולים להרוויח, אבל כשכל אחד מנסה רק להכשיל את השני, שניהם מפסידים בסופו של דבר. כי כל אחד רוצה להיות המרוויח היחיד. לכן השתדל אחי לרכוש אחים באמת. אז אדם צריך להתבונן בזה ולנסות לבנות כזו חברה ולו קטנה של מזכיר קצת את כמו שהיה התקשרות אצל מקובלי בית אל בירושלים וכולי, שהם עשו כזה, הם עשו זה התקשרות כזו אפילו לעולם הבא, ככה לא יודע אם הקדוש ברוך הוא מכבד כאלה שטרות או לא, מעניין, אבל אולי צדיק עוזר, אבל הקדוש ברוך הוא מקיים, אבל העולם הזה זה ודאי תלוי בהם, כאילו שעם ערבות הדדית מאוד גבוהה, עם אכפתיות ושיתוף פעולה מקסימלי. לכן נשתדל אחי לרכוש אחים באמת וידידים נבחרים שיהיו בעזרך על דתך ועולמך, כלומר יעזרו לך ברוח ובחומר, מין כזו חבורה שתעסוק גם במצב הרוחני של כל פרט מהחבורה וכו', וגם בענייני העולם הזה, אם מישהו צריך רכב, אם מישהו צריך הלוואה, אם מישהו צריך כך וכך יד לעזרה, בתהרך לבך ומצפונך להם. כן, כלומר ברגע שאתה תהיה נקי ולא אינטרסנט, זה הוקנה לך חבר. הרמב״ם כותב שהוקנה לך חבר זה לא בכסף אלא בהתנהגות נאותה, אז אתה תרכוש את חברותו. וחשוב אותם, כן, יש הרמב״ם שם מביא את אריסטו, שהחבר האחר הוא אתה. כלומר החבר הכי טוב של האדם זה הוא עצמו, זה החבר הכי טוב של האדם. וגם החבר האחר, זה שעומד באמת מולך, זה אתה, כי איך, מה שאתה מכירים לו הוא מחזיר אליך. אז בסופו של דבר הכל תלוי בך. אתה החבר הראשון ואתה גם החבר השני בשיקוף. וחשוב אותם בלבך כנפשך, אם השגת בהם מי שראוי לקח מצדך. תבחר טוב טוב עם מי אתה הולך לעשות עסקים, שלא תמצא את עצמך מנוצל ומרומה ונפגד. ואל תמסור סודך אלא למיוחד שבמיוחדים מהם בלבד. גם אם אתם כזו חבורה שבאמת בדבקות רבה, סוד תגלה רק למיוחד שבהם. כמו שאמר בן סירא, רבים יהיו דורשי שלומך, גלה סודך לאחד מאלף. ואמר החכם, שמן וקטורת ישמח לב, ומתק רעהו מעצת נפש. כן, שיש לך חבר שאתה יכול לסמוך עליו, לבוא ולהתייעץ איתו ולחשוף בפניו גם את הקשיים שלך ואת החולשות שלך, ואתה יודע שהוא רוצה את אורתך והוא דיסקרטי וכו' וכו', זה משמח את הנפש יותר מאשר ריח טוב או שמן, כן, או בוסם יקר וכו'. אז זה ככה התבוננות על לבנות תאים חברתיים כאלה אידיאליים, אם אי אפשר כרגע לתקן את כל המציאות. והאופן השלושה ועשרים, פה הוציאו פעם חוברת כזו, לא? נכון, יש פה איזה, זה יצא או לא יצא? על, לא, לא יצא פה בישיבה כזו, חוברת על, כן, מי יוציא זה? אז איתן אלפרט, לא, ויצא. כן, שם הם מדברים על זה, על הנושא הזה של כאילו, כמה זה מוסיף, הנושא הזה מכל הבחינות. יש כזו חבורה ש... באופן השלושה ועשרים, ההתבוננות בכל מה שיש בעולם מקטנטני הנבראים ועד גדולם, כן, מיתוש קטן ועד השמש והירח, ומעלות בני אדם בו, איפה האדם נמצא במדרג הזה, ודרגות הנבראים בתחתונו ועליונו, ושכבות הגלגלים ותנועות השמש והירח והכוכבים היציבים וההולכים. אפשר לתרגם כוכבי השבט והלכת, כמו שאדם ילמד אסטרונומיה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה וכו'. וירידת הגשמים ומשבי הרוחות, שילמד גם מטרולוגיה, ויציאת העוברים מן הרחמים, כן, התופעה הזו של יצירת החיים, וכל שהוא יותר נפלא מזה ויותר עדין, ונראה ונחסה מנפלאות הבורא יתעלה, המורים על שלמות חוכמתו והפעלת יכולתו ועדינות הנהגתו, בחנינתו ורחמיו הכוללים הכל, ועוצם השגחתו בנבראים. אז אדם כאילו הסתכל ימינה ושמאלה על סביבתו, כוונה גם להסתכלות אסתטית, כאילו שאדם נהנה משקיעה יפה או מפרח שפורח או מרוח חזקה וגשם, אבל נראה לי שבעיקר הוא מתכוון להבין את איך הדברים פועלים, דהיינו תפיסה, לימוד מדעי הטבע. ואל יביאך רוב רעותך אותם ומשך הרגלך בהם לידי כך שלא להתפלא מהם ושלא להתבונן בהם. כן, הזריחה, בסדר, מסתכלים בלוח מתי הזריחה, אבל אדם לא מבין איך היא קורית ולא מבין מה המשמעות שלה, ומההרגל שוחק את ההתפעלות. ותהיה קדימת ידיעתך אותם, כן, כלומר, העל עולה גם על כאן, ואל תהיה קדימת ידיעתך אותם גורמת אי החשבתן מחמת המשך הרגלך ממנו עוריך לראותן ולהביט עליהן. כן, פשוט, מה, קיץ, חורף, וזה וזה, ברור. לפי שאנו מוצא, כלומר, אל תתרגל לטבע, כמו שאומר רבנו בחיה, כאילו שהטבע צריך להקסים אותנו ולהרשים אותנו, גם אם מגיל אפס אנחנו כבר רגילים אליו. להיזהר מהשחיקה והשגרה. לפי שאנו מוצאים רוב והמון והרבה מיחידי בני אדם במצב זה, ברהמון ודאי, אבל גם חלק מהיחידים, והוא שהם מתפלאים מן הדבר אשר לא ראו ולא הורגלו במשך הזמן לראותו, כגון ליקיון השמש. אז אומרים ברדיו שהערב יהיה ליקוי חמה, כולם יוצאים לראות עם פלסטיקים כאלה קהים וכו', ולמה מהחמה שהיא לא לוקה אתה לא מתלהב? כי זה כל יום וזה משהו חד פעמי. והברקים והרעמים והזיקים והסערות וכל הדומה לכך, אומרים יש הוריקן, ואינם מתפלאים בתנועות הגלגלים וסיבוביהם בשמש ובירח ובכוכבים. כן, המולד של הירח זה דבר מרשים ביותר, זה דבר כאילו זה שאתה בדיוק מתמטי יכול לדעת מתי תראה הלבנה החדשה וכו' וכו', זה דבר שמי שלומד אותו וער לו, זה חכמים תקנו על זה ברכה, ברכת הלבנה, זה לא דבר פשוט. כן, וירידת הגשמים ומשבי הרוחות וכל הדומה לכך מדברים המצויים עמהם ורואים אותם תמיד. אז מה לעשות שמה שמצוי עמנו אנחנו לא מתפעלים, דבר נדיר הוא מעורר התפעלות. וכן מתפלאים כאשר רואה אחד מהם את הים וגליו וסערותיו וריבוי מיני בעלי החיים שבו, ואינו מתפלא מזרימת הנערות והמשך מבע מים מן המעיינות בלילה וביום ללא הפוגה וללא הפסק. אולי רבנו בחיי חי במקום שהיה רחוק מהים, אבל היו בו נערות. אז תמיד מה שאדם לא רגיל הוא מתפעל, והרבה כיוצא באלה. לפי כך ראוי לך אחי שתתבונן בכל מה שברא שמתרומם והתהדר, מה שהורגלת עליהם ומה שלא הורגלת, מה שראית ומה שלא ראית, ואל תביאך אי יכולתך להבין את הדברים בנערותך בתחילת ראותך אותם, להזניע הבנתן וההתבוננות בהן בעת התחזקות הכרתך וצלילות דעתך וחדירת הבנתך בעת בגרותך. כלומר, הבעיה היא שאנחנו נחשפים לתופעות הרבה לפני שאנחנו יכולים להבין אותן, ואז שאנחנו יכולים להבין אותן אנחנו כבר לא מוצאים סיבה להבין אותן, כי זה פשוט שזה ככה, דברים כאילו מובנים מעליהם, אבל זה לא נכון, אלא צריך באמת להבין איך זה פועל, ואז תבין איזה פלא יש בכל דבר שנראה, לא יודע מה, הראייה או משהו כזה, איך העין עובדת, חוש הריח איך הוא עובד, הליכה, איזה תהליך מסובך זה ההליכה, וכך גם בתופעות הטבע וכו', לא לקבל אותם כמובנים מעליהם וטריוויאליים. כן, אפילו דברים אינסטינקטיביים לגמרי, כמו הנשימה, תאריך מאוד מורכב, צריך להתבונן בו וללמוד אותו. ודמה בעצמך כאילו היית סתום עיניים לפני התבוננך בהם, כי תחשוב שעד שלא הבנת לא ראית, ואחר כך פקחת את עיניך וראית אותם והכרת אותם. הלא תראה אחי שהשחל כסומה, וכאשר יסכיל, כן, העיוורון הרצוני הוא כמו העיוורון הטבעי, כמו שאומר הרמח"ל, וכאשר יסכיל, כאשר הוא מבין תופעה או תהליך, יהיה במצב מי שנפקחו עיניו וראה. אז שעכשיו שהוא מבין מה זה ראש חודש ומה זה חידוש הלבנה ואיך זה עובד ומה זה תלוי, שהוא יתפעל כמו ילד קטן שרואה זה פעם ראשונה, והוא סקרן, והוא, כמו שאמר כתוב על אדם וחווה, ותפקחנה עיני שניהם. אומר הרמב״ם במורה, לא כתוב ויראו, כי הם ראו גם לפני כן, אלא וידעו. אז פקיחת עיניים זה משל להבנה. נכון, יפה, נכון. ואנו יודעים שהם היו פקוחי עין לפני כן, ולכן אל תהי שחל עד כדי שלא להתבונן בהם ולהסתכל על כולן, על כל תופעות הטבע. ואז תראה, ספרתי לכם הרבה פעמים שהרב לאו סיפר שיות והוא בא יתום מהשואה, לא היה לו לא אבא ולא אמא, אז הרב אוירבך הרשה לו ללמוד בסדר ערב בפנימייה בגרות. הוא היה היחיד בכל תורה שהורשה לו, כי הדוד שלו אמר שהוא יתום וזה, הוא לא יודע שהוא יתפרנס לסוף מנאומים ומחופות ומהרבנות. עכשיו שהוא צריך ללמוד מקצוע, בתור רב הוא עדיין לא יעשה כסף, אז הוא הרשה לו. ואז הוא אומר שהרב רואה מדי פעם היה מתעניין, היה שואל אותו מה אתה לומד וזה וזה, מה אתה אוהב. אז הרב לא, הוא הומניסט, הוא לא חזק בענייני ספרות ולשון והיסטוריה וזה, והוא אמר לרב אוירבך שפיזיקה הוא לא אוהב. זאת אומרת שהרב אוירבך ממש כאילו השתומם, אמר לו, מה, איך אתה לא אוהב זה ששואלים סטודנטים מאוניברסיטה העברית ומדברים ביניהם בפיזיקה באוטובוס? אני שם אוזניקה הפרקסת, הוא אומר, איך אפשר לפיזיקה וכאילו קירי שמך, מעשה אצבעותיך וכו', איך אפשר לא לאהוב את זה? הוא אמר, אדם יכול לחיות בעולם 70-80 שנה והוא אפילו לא מתעניין איך הדברים פועלים בגלל השגרה הזו, בגלל ה... ואז תראה מה אמיתת הדברים ותכיר מנפלאות הבורא יתעלה מה שזמן רב ערך יתעלמך מהם וסמעונך בהם. כאילו עד עכשיו תפסת את זה כמובן מאליו ולא חקרת, ועכשיו שתחקור על זה אתה תראה כמה עומק יש בזה. אז כן, ואח ידך לאהבתו ויראתו, כך כותב הרמב״ם ביסודי התורה. הרב טל כאילו מאוד 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 רצה כאילו שתצא איזה אנציקלופדיה כזו שתסביר את עקרונות היצירה וגוף האדם וכו', אבל מתוך גישה אמונית. אנחנו ממש הייתה תקופה שרצנו אחרי זה גם מול הוצאות ספרים ומול כך וכך, כי לצערנו רוב הספרות שעוסקת בזה היא לא תמיד מותאמת, או בעיות של צניעות או בעיות של תפיסה כפרנית וכו'. אז כאילו מאוד מאוד היה חשוב לו הנושא הזה, ועד כדי כך שהוא אמר לי פעם שמבחינתו כשהאנציקלופדיה הזאת תצא שילמדו את זה בסדר הערב בבית המדרש, כלומר שזה יהיה על השולחנות וזה מה שילמדו בסדר ערב בבית המדרש, ככה הוא אמר לי. הוא אומר לי, זה יותר טוב מאשר ללמוד קבלה. ככה הוא אמר, עד שלומדים את הסודות הזה, שילמדו את הסודות לפני כן, את הסודות של החומר, לפני שלומדים את הסודות של הרוח. ככה הוא כותב. ככה הוא אמר לי. מה? נכון, לכן זה לא יצא, בגלל שהיום בעידן האינטרנט מי מוכן להוציא בכלל אנציקלופדיה? פלדהיים הגדול לא הסכים להוציא את זה מהנימוקים האלה בדיוק. אז תבין שתורת החיים לא יכולה לקחת על עצמה מפעל כלכלי כושל כזה, אבל איזה אתר או משהו ששם יהיה הדברים. לא, אבל הוא אומר, הוא מאוד עד כדי כך, הוא אומר מצידי שזה יהיה על השולחנות ובסדר הערב שילמדו את זה בחברותות בבית המדרש. ככה הוא אמר. זה אומר, זה ממש מה? ואחי הדרך לאהבתו ויראתו. איך יכול להיות שאדם כאילו כמה הוא מפסיד מזה שהוא לא ער לדברים פשוטים יחסית? כן, כמו שאמר אחד יודעי השם, ליבות היודעים יש להם עיניים, כן, יש לב עם עיניים, רואים מה שאין הפתאים רואים, כן, הפתאים רואים ולא רואים, לא מבינים את המשמעות, והיודעים, הלב שלהם רואה, הם מבינים את משמעות של תופעות. ואמר הכתוב, הלא תדעו, הלא תשמעו, הלא הוגד מראש לכם, הלא הבינותם, מוסדות הארץ. צריך להתבונן איך הארץ נוסדה, כאילו איך הטבע עובד. זה בהחלט מושא לחקירה, הכר את סביבתך. והאופן ה-24, חשבונך עם נפשך ותביעתה על כל עניין שנתברר לה מענייני ידיעת השם ותורתו. אז זה קצת דומה לאופן הקודם, רק האופן הקודם זה היה להעמיק בהבנת הבריאה, בתופעות שאנחנו כבר מכירים, רק לעולם לא שאלנו את עצמנו איך זה פועל וכו'. ואילו האופן הזה זה יותר כאילו גם כן לרענן ולהעמיק כל העת את התפיסות התורניות שלנו, את ההבנה שלנו בתורה. חשבונך עם נפשך ותביעתה על כל עניין שנתברר לה מענייני ידיעת השם ותורתו וקבלת הראשונים ומסורת הדורות, בענייני התפילות והתשבחות אשר ידעת אותם ממן ערותך ובראשית גדילתך ותחילת לימודך. ושוב, הצרה פה היא שאת פרשת לא משנה מה, בראשית או אחרי מות, לא משנה, כבר למדנו בגן, אז אם אנחנו כבר יודעים אותה, מה יש עכשיו, מה יש ללמוד פה, אין פה שום חידוש. והתפיסה של רוב בני אדם של פרשת השבוע, אין הרבה הבדל בין גן חובה לבין, לא יודע מה, גיל 80, זה פחות או יותר, הוא מקובע, זו הצרה, כאילו שהוא כבר יודע, הוא כבר למד, מה אתה רוצה, יכול להגיד לך בדיוק מה ברא השם ביום הזה, מה ביום הזה, וכן לגבי תפילות, הוא מכיר את הניגון הזה של ראש השנה, כבר בגיל 3 הוא זוכר את זה, אבל הוא אף פעם לא מבין מה שהוא מוציא מהפה, שאל אותו איזו מילה פשוטה, והוא לא יודע להסביר לך אותה. כן, בגלל שזה מילדות, אז הכל מתקבע ברמה הכי שטחית. כמו שהרב קפח פעם סיפר, שהוא שאל את סבא שלו, למה אתנו לבקש ממך כפרה, למה כמו פרה? הוא אומר, אז סבא שלו הסביר לו שהכף היא לא כף הדמיון, אלא שורש כפר, ולא זה, אבל טוב, הוא לפחות היה ילד ששאל, יש כאלה שגם ילדים בני 60-70, לא מעלים בדעתם אפילו לשאול, כפרה? כפרה, לא יודע למה, זה, וכן זו הדרך, כל מיני תפיסות מאוד זה. לא יודע, שאל אדם על פיתום הקטורת, או על במים הדליקים, שהוא אומר את זה, תגיד לו, מה זה זה? אין לו מור. הוא אפילו לא שאל את עצמו אף פעם מה זה זה, וזה כל כך שטחי, וחבל, אדם צריך כאילו צריך כל פעם לשאוף, להעמיק, אפילו לא העמקה, זה פשט, להבין פשט. אני אספר למישהו,
כשהוא היה ילד, הוא ראה בבית המזון, ביום טוב אומרים ככה כך, הוא שאל עצמו, אם עליה היום יום טוב, כן, אז הוא אמר.
טוב, נעמוד כאן, בסדר. יום טוב. בסדר.